שיעור 8, פלג, אתה רוצה לקרוא לנו? עמוד 27, פסקה שנייה, הוסובוטי.
הוסובוטי. כאילו היה בא את בגוד ניסת ואומר, ומי קורא ליצור גן עדן עבורי? כאילו כך היה בא וטוען. הרי שאמירה זו,
גם היא
אינה דומה. ומדוע זה כך? מכיוון סובוטי, שכל גן עדן אשר הוא פועל לעצמו בשעה שהוא אומר, אני מייצר גן עדן עבורי. איננו כלל בר ייצור, על פי דבריו של מי שהגיע לך. ולכן אנחנו יכולים לקרוא לו גן עדן שאנו יוצרים.
אז כן. שוב, אותו סיפור שהוא מכיל ריקות, אבל עכשיו הוא הולך לספר לנו על גן עדן. קודם כל אומר לנו, מה עושה אבא בסתפה? מה עושה אבא בסתפה?
מייצר
גן עדן. זה מה שהוא עושה. איך הוא מייצר גן עדן?
שולח טוב מקווה.
כל הזמן עושה טוב, כל הזמן משכלל את השלמויות. ואם הוא רוצה לייצר גן עדן מהר מה הוא עושה, הוא מחפש מורה טנטרי ונכנס לטנטרה. איך הוא ימצא מורה טנטרי? יצבור הרבה חסד. יעשה הרבה טוב בעולם. כשמישהו מאוד בשל ומישהו צבר המון חסד, אז הוא מחריף את המורה הטנטרי לבוא אליו. המורה הטנטרי מאיפה הוא בא? מטיבט? מורה הטנטרי מאיפה הוא?
מהעשייה שלו.
מהעשייה שלו, הוא לא בא מצד עצמו. כשהתלמיד מוכן, המורה מופיע. הוא לא יכול שלא להופיע. אז מה אומר לנו פה הבודה? הוא אומר, אילו היה בודיסטווה ואומר, אני פועל ליצור גן עדן עבורי, אילו כך היה בא וטוען, הרי שהאמירה הזו גם היא דינה דומה, וכאן הוא מתכוון, הרי הוא היה משקר. הוא לא היה אומר אמת, זה כתוב קודם. זה אותו משחק מילים, פה זה אין חדש. הגן עדן לא קיים מצד עצמו, הדבר הזה לא קיים מצד עצמו, ולכן הוא קיים, והוא חוסם לי את הרוח, הוא מתפקד. הגן עדן לא קיים מצד עצמו, אבל הוא ממשי וקיים, וכשיהיה לי קרמה להשליר גן עדן, הוא יהיה ממשי והוא יהיה מאוד מענג. הוא יהיה גן עדן, שמתפקד כגן עדן. אז בואו נדבר קצת על הגן עדן. יש שיעורים נפלאים שניתנו למאסטר הסנגה מפי הבודה הבא מייטרייה, והם נמצאים בספר אבי סמיה למקרה, עטרת התובנות, שלמדנו חלקים ממנו בקורס מספר 2, למדנו קצת טיפה ממנו. יש בספר תיאורים מאוד מפורטים של הרבה הרבה תכונות של הבודה ושל בודיסטוות ורמות של בודיסטוות ולאן מגיעים באיזה רמה. מייטרייה, לפי המסורת הסוטרית, הלא טנטרית, זו בודיסטווה ברמה 10. הוא כמעט בודה. עכשיו הוא מתאר את השלבים שבהם בודיסטווה שכבר הגיע לרמה 10 יהפוך לבודה. אז קודם כל אחד הכינויים לגן עדן, ויש הרבה מילים לגן עדן. תגידו דק פה. או בצורה מקוצרת, דקשינג.
דקה זה קדוש, טהור. שינג לבד זה שדה. ושדה טהור זה בינינו. כאן זה עולם או יקום. זה כאן. אז דקה שינג כאן זה עולם טהור, שזה אחד שמות בינינו. שם אחר זה בינינו הכי גבוה, דקה קדשת. אז איך יגיע מטריה לגלם שלו, לדקה שינקם שלו? אז זה תיאור של מעבר של בודיסטאטה מהרגע האחרון שהוא לא בודה עד שהוא יהיה בודה. סיפה טאמי ג'קסן זה בודיסטאטה ברגע האחרון שלו שהוא עדיין בודיסטאטה. זה שלב ראשון. זה הרגע האחרון שלו בתור בודיסטאטה. מפה אנחנו מתחילים. עדיין הוא בודיסטאטה. מה שמאפיין אותו כרגע זה שהוא נמצא כבר בסוג של גן עדן, הוא כבר בסטווה ברמה 10, אבל הוא עדיין בסמסרה. הוא במקום הכי טוב שאפשר להיות בסמסרה, במקום הכי מדהים בסמסרה, בראש הר מרו שם. הר מרו זה שאנחנו מגישים פה, שם למעלה למעלה. שם הוא נמצא בגן עדן, שהוא עדיין סמסרי, אבל הוא מדהים, וקוראים לו בטיבטית גנדי. עכשיו ככה, אז קודם כל זה הרגע האחרון שלו כבודיסטאטווה, הוא נמצא בגן עדן סמסרי בשם גנדי. ושם עלה מאסטר הסנגה כדי לקבל את הטיצ'ינג עם מייטרייה, הוא עלה לגנדי, ישב שם לרגע עם מייטרייה לקבל טיצ'ינג. עכשיו מה שהוא עושה, הוא משאיר ייצוג שלו שם בגנדי, את אחד המופעים שלו הוא משאיר שם, והוא עצמו עוזר. אבל, הוא עוזב את גנדי, לאן הוא עולה? הוא הולך לגן עדן אחר, שקוראים לו, מאוד חשוב השם, זה חוזר הרבה. זה גן עדן שכבר לא סמסרי. אז מופע שלו מגיע לגן עדן שהוא כבר הרבה יותר גבוה מגן עדן, אוקני. שמה, אז מופיעה דרמקיה שלו, שם מופיעה דרמקיה שלו.
הגוף המנטלי של
הבודה. עד לאותו רגע אין לו דרמקיה. עכשיו הוא עושה משהו מאוד מעניין. מה הייתם מצפים שהוא יעשה עכשיו?
יחזור
חזרה. הוא חוזר חזרה לגנדן. חוזר לייצוג שהוא השאיר שם. חוזר לשם ועכשיו עם דרמקיה. ושש, נכנס לרחם אמו. מה זה אומר? עכשיו הוא נותן לנו גלגול, כמו שהבודה שקמוני הופיע בעולם שלנו. אז הוא הולך להופיע בתור נרמן הקאיה, שנוכל לראות אותו. לפי המסורת בודה שנובעה בתור מופע לעולם שלנו כדי ללמד אותנו, הוא לא רוצה להכאיב לאמו, אז הוא יוצא פה מהצלע ולא כואב לה. ואז הוא עושה את שאר 11 המעשים של הבודה. ראשון זה שהוא נכנס לרחם אמו, ואז יש עוד 11. אז זה תיאור אחד, איך הבודה מופיע בעולם שלנו. זה תיאור מאוד מסורתי. זה לא תיאור טנטרי למשל. חסרים פה דברים טנטרי. מאיפה נוצר האוקמין הזה? מי בנה את הגנדה?
זה
הגן עדן
של הבודה.
אז מי יצר אותו?
הוא
עצמו. אתם זוכרים את הפסוק? זה הופיע באחת המקראות. שפע רב של פרחים ביפית יפרתם, ארמונות של זהב מרעילים ביופיים. אין מקום בו תמצא את יצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחו של מושג, אך ורק בכוחם של תווית ומושג. זה כתוב באחת הסוטר. שפע רב של פרחים ביפית יפרחתם, ארמונות של זהב מרעילים ביופיים, על מה זה מדבר? על הגן עדן. אין מקום בו תמצא את יצרם שאיננו, שכן מופיעים הם בכוחם תווית ומושג. תווית ומושג מפירושו מה? הצ'י שיש לנו בראש, התמונות המנטליות, ההשלכות שהן איפה באות? ניכר. אך ורק בכוחם שתווית ומושג, רק אנחנו יכולים ליצור את הגן עדן הזה.
ואין גן עדן אחר, אין גן עדן סיבה, חברה קבלנית. אותו דבר על הגיהנום.
פוטו? מי הוא זה שיצר בסיס של פלדה מיומטת בתחתית גיהנום? מה מקורה של האיש העזר שרשם תלחף? גם אלו וגם דומיהם, כך לימד זרה בסגולות, אלא הם כולם אחרות של מחשבת ההון.
כן, לא הם כולם אחרות של מחשבת ההון. איך ניצור גן עדן? איך אדם יוצר את הגן עדן שלו? יש לך גם תרגול מיוחד בשביל זה. מה לדעתכם הדבר שאתם יכולים לעשות ברגע זה ליצור לסוכן גן עדן? אתם לא תאמינו. לסדר ולנטות יפה את החדר שלו.
אם ככה אני בצרות. זה הכל בר שלי.
רימפושה היה תמיד מדגיש do it nicely, והוא היה נורא מסודר, החבר שלו היה נורא מסודר, ומאוד נאה ומאוד יפה, הרבה דגש על אסתטיקה. למה לעשות את זה? כי אני אוהבת אסתטיקה? לא, כי אני צריכה ליצור לעצמי גן עדן, כי אני צריכה להיות בודה, כי אני צריכה לעזור לחנויים. אז בשביל מי אני אסדר את הבית שלי? בשביל אחרים. ובשביל הלך. אתם עושים סדר ועושים ניקיון ומסדרים יפה, האם זה בכך אומר שאתם יוצרים את הגן עדן שלכם? צריך את הכוונה. אם זה בא עם המוטיבציה הנכונה, אז אתם יוצרים לכם גן עדן. מה עוד אתם צריכים לעשות? איך אתם יוצרים גן עדן? יש לנו כמה דרכים. אחת היא, אני קולה פה עכשיו את התמונה, לי זה יהיה עכשיו נעים, ועכשיו אני מדגישה את המעשה הזה, ליצור לעצמי גן עדן. כשאנחנו עושים את האלתר, מאוד חשוב, אתם רוצים אותו מלא וגדוש, עם הרבה מנחות ושופע, למה? אתם יוצרים שפע ומגישים אותו לבודה, ושופע ימונים, וללמה וכך הלאה, אתם יוצרים זרעים כאן, אתם יוצרים רשומים מנטליים, שכשהם יפשילו, יהיה לכם את כל הדברים האלה, בגן עדן שלכם. לכן מאוד חשוב שהוא יהיה מלא ושופע בו, שהוא יהיה נקי, וצריך לדאוג ולנקות את החדר ולדאוג לנקות את האלתר, אם הוא מעובד, כי נשפך קצת חלק שלנו עם מים ברשות, צריך כל הזמן לטפח אותו. עכשיו נעמי אומרת, אני רוצה לסדר את חדר יפה של הילדים שלי יפה, או לאורחים שלי יפה. האם זה מביא גן עדן?
בטח.
מה עובר לנושא של טבע? עכשיו אני דואגת לאחרים, וכך סוף כל סוף לדאג לעצמי. מה עוד יותר חזק מלסדר את החדר שלכם? סדר חדר דם על האחרים, שאחרים יוכלו ללמוד דם. אתם הולכים, אני רוצה פה מרכז דם ולהתפגש, ושפה אנשים יוכלו לעשות מדיטציה ולהתחבר לחלקים הגבוהים יותר, ולשים וילנות יפים וקישוטים, ויוכלו את הנרות היפים האלה, ולעשות אותו נעים, ככה, מה הם יוצרים? הם יוצרים גם הם בעצמם, כי הם עושים את זה בשביל אחרים, שאחרים יוכלו להגיע להערה, או לפעמות רוחניות יותר טובות, זה מה שיוצר. מאוד חזק לסדר את החדר של הלמה. מה עשה גשם מייקל במשך כל השנים שהוא גר עם קן רימפוצ'ה? שטח כלים, ניקה את הבית, בנה את הבית, שיפץ את הבית, של הלמה. מאוד חשוב.
וזה נפלא לסמוך בזה. זה נפלא להחליף לשם את הכוונה ולהבין שזה מה שאתם עושים. זה לא אגואיסטי, זה אמלייטן סלסיקרס, זה אגואיסטי מועה. לדאוג לבית למורה, לבית לטעמה, ולעשות את זה יפה, לא סנדרט. לא סתם לזרוק שם המזרון הזה, להביא את המזרון הכי יפה, את המשאבים הכי יפים, ולעשות את זה כמובן עם תמונה. אז זה איך שאנחנו עושים גם את זה. זה תיאור אחד. עכשיו תיאור שני, שאנחנו מגיעים להערה בגן עדן הזה. הדבר הראשון שקורה לבודה החדש, לבודה התינוק. הוא תופס ישירות את כל הדברים. הוא מגיע לג'יני אקשיר טוק. ג'יני זה עד כמה שיש. ככל שיש שוב דברים, טוק, תופס. תופס את כל הדברים שיש לתפוס. נוצרת בו תפיסה ישירה של כל הדברים שניתן לתפוס, שניתן לדעת. כל מה שניתן לדעת הוא יודע בו ברגע. למה הכוונה כאן? לאיזה מציאות אולטימטיבית או יחסית? יחסית. כל הדברים שניתן לדעת דברים זה מציאות יחסית. דברים שניתן לדעת זה מציאות יחסית. אז הוא כאן קולט בבת אחת את כל המציאות היחסית שיש.
זה הכל יודע שלו.
זה הכל יודע שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מגיע למה שנקרא הגבול הסופי, שזה בפוגט את ים דווקא. הגבול הסופי זה שהוא עוצר אצל עצמו את הסוג השלישי של סדר.
אתם זוכרים שלושת סוגי הסבל? סבל של סבל, כמו שיש לנו מחלות, או רעב, ומחמות, זה סבל, או שטוד ושוד. סבל שאנחנו יודעים שהוא סבל. הסוג השני של סבל, הסוג השלישי, החבלות. הוא הוצר את השלישי, וזה שהוא הוצר את השלישי, אז הוא גם...
מה זאת אומרת
הצער?
הצער
שהוא לא
יסבור? כן. גם הצער בין השאר את ההזדקנות והמוות שלו.
אז השלב הראשון היה שהוא תופס את כל הדברים. יש לו ידע טוב. השני היה שהוא עצר את כל התלם. השלישי, שהוא מביא את הדרמקאי. את השוקו שלו, דרמקאי הבטיבטית שוקו, זוכרים? אנחנו לא אומרים שזה נוצר, זה מופיע. מופיע דרמקאי, הגוף המנטלי שלו. זה עם הידע כל ועם הריכוז ועם ההתעסקויות, כל הדברים המקורים האלה. ארבע, הוא רואה את האיכויות של כל הדברים.
סנגיפה.
ומה הכוונה? הוא רואה באופן סימולטני, אמת חוזרת ואמת אוטימטית. זה קורה בשלב ארבע. שלב חמש, הגוף הפיזי שלו, הוא משיג את גוף העולי, גוף של אור.
לונג קו.
גוף שניתן לראות אותו, אם אתה אריה אתה יכול לראות אותו, אבל הוא לא עשוי מחומר, הוא לא עשוי מאטומים, זה גוף של אור. שש, הוא משיג את היכולת לשלוח כפילים של עצמו.
צ'ול קו הגיעו.
תפילים לא מובן שהם נראים כמוהו בדיוק, אלא הרבה גופים שהולכים לכל עצור. שולח שלוחות של עצמו לכל עצורים. וזה קורה רגע אחד אחרי, כיוון שזה כבר תוצאה של מה שקרה לפני זה. אז יש איזה שבריר שנייה, אחרי הרגע שהוא יצר את גוף האור, יש לו עכשיו את היכולת לשלוח את כל השלוחות.
לא רק את היכולת, הוא לא שולח
בפועל. כן, הוא יכול לשלוח את עוד. באותו רגע, אתם ניצבים על דיליוני פלנטות ועוזרים לכל עצור. זה קורה באופן ספונטני וסימולטני. קודם הייתה צריכה להיווצר הדרמקאיה, וזה מהווה את הסיבה ליכולת שלו עכשיו לשלוח את כל השלוחות אליו. שש בגוף המופע. ואז מופע אחד הוא שולח לרחם אמו. וזה עבודה כמו בודי של כמוני שאנחנו יודעים עליו בהיסטוריה. אבל זה רק מופע אחד של הישות המורה של הגוף. וכשהוא מופיע ברחם אמו, אז הוא משחק אותה, הוא מעמיד פנים, כאילו שהוא עובר דרך כל השלבים של לידה וילדות ובגרות וכך הלאה, הוא מגיע להערה והוא מלמד, וכל זה הוא משחק אותה כדי להראות לנו בדרך, כי הוא כבר מגיע מואר. ולא כל העולמות הם שלים למהיאנה, אז איפה שאנשים לא שלים למהיאנה, הוא לא מבין מהיאנה, איפה שהם... לא בשלים בכלל לבודיזם, הוא מלמד דתות אחרות. מי שבשל את טנטרה, הוא מלמד אותו טנטרה. לפי מה שכל יצור צריך. הסטמבוגה קיישון, גוף העונג שלו נמצא באופנים, שזה גן העדן שהוא מחוץ לסמסרה. חשוב להבין מה זה אומר גן העדן מחוץ לסמסרה. מה זה נקרא גן העדן מחוץ לסמסרה? חשוב להבין שאין מקום אחד בסמסרה, אין מקום אחד בסמסרה שהוא לא סבל. אפילו חוף הים במכמול. לעומת זה, באוקמים, אין טיפה אחת, אין פרצוץ אחד של סבל, אין שם שום דבר שמריח מלא נעים, חסר, מחאים, צורם. אין שם שום דבר שהוא פחות מעונג עילאי מגיעים כל רגע. אז מה אנחנו צריכים כדי להגיע לשם? יש לנו שני דברים שאנחנו צריכים לעשות. לאסוף מעשי חסד. ולטהר קרמות שליליות, לאסוף את הצוק סעק ולעשות את דריבג'אץ. אחד זה דריבג'אץ. להיפטר מהדברים השליליים שעוצרים אותנו. וצוק סעק. לאסוף את הסיבות שיביאו אותנו. אחד, צריכים להיפטר מדברים. ושתיים, אנחנו צריכים לקבל סיבות להגיע לגנדן. ממה אנחנו צריכים להיפטר? יפה, אנחנו צריכים להיפטר א' מכמה שלילית מן העבר, דברים שכבר עשינו, כבר צברנו בבורותינו בעבר, כבר שתרנו זרעים רעים בגן שלנו. עם העבר אין לי מה לעשות, אבל עם התוצאות שלו עכשיו יש לי להתמודד. אנחנו לא רוצים לחכות שיבוא מלך קלינקה ויתחיל לגדול לנו את האצבעות. זה כבר הבשלה. יש שתי דרכים להיפטר מקרמה שלילית. אחת שפשוט לא עושים כלום אז היא תפשיל, ואז היא תיעלם. זאת הדרך הקשה. זה איך שגודים לנו את האצבעות ושפטים אותנו, ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שיש בו מלחמה וכך הלאה. ובית, לתאר אותו. לפני שהיא מפשילה. הדבר השני, גאים רוחניים. לבורות היא אחד הנביאים הרוחניים. אז זה דברים שאנחנו צריכים להיפטר מהם. כי כל עוד יש לנו אפילו שביב אחד מזה, אנחנו לא יכולים להגיע לגנב. לעומת זה, אם סילקנו את כולם ואספנו את כל אלה, אנחנו כבר שם. זה פשוט. בית לאסוף חסד. לקבל סיבות טובות להגיע לגנב. מהם הדברים הטובים? דיברנו על זה הרבה. נמשיך לדבר על זה המון. כי זה נורא חשוב. להגיד עם המורה, להיכנס לטנטרה, לא לחכות, ברגע שבשלים לרמה מיד לרוץ לשם, להתפתח חמלה.
למה זה יקרה?
מפני שיש משהו שעוד יותר חשוב. ושמאפשר את בית. מה לדעתכם מאפשר?
חוכמה.
להבין ריקות. למצוא מורה. להתפלל למורה. תפילה. קודם כל להתפלל שיבוא לך מורה. להתפלל שתוכלי להתייחס אליו כראוי. להתפלל שתהיה לך מספיק אמונה במורה, ומספיק הכבוד למורה, ומספיק איפה לשרת במורה. ולהתפלל אחר כך שהמורה הזה יעזור לך להשיג את כל המטרות האחרות. את צריכה לנסח לך הגדרת משימה. צריך הגדרת משימה. אני רוצה להגיע לירם. למה להגיע לירם? מה זה להגיע מרב? ומי יעזור לי לעשות את זה? כל המורים הגדולים, כל הלמות הגדולים, אי פעם, שהגיעו, גילו את מרבית זמנם בתפילה. הם למדו, הם עשו מדיטציה וזה, מרבית זמנם, הם למדו בתחנונים ללמה.
תחנונים זה תחנונים למורה?
זה ללמה. יש לי קוראים על ג'טסון קאפה, שהלמה שלו היה מנג'ושרי. את מרבית ימיו הוא בילה בתחנונים למנג'ושרי, שהראיתי בו בחוכמה, בתבונה, בחמלה וכך הלאה. למה? למה הם מבלים את כל כך הרבה זמן בתחנונים? למה זה כל כך חשוב?
יוצר עצמך ככה.
זה איך שאתה זורע את הקרמה. האם המורה יכול לבוא ולעזור לך מצד עצמו?
לא.
אילו הוא יכול היה כבר היה מזמן עושה את זה, כי הוא רחום וחנון. הוא לא יכול. הדרך שאתה מביא את זה על עצמך, זה בזה שאתה מתפלל למורה, או לבודה, או לשלושתי הלומים, או לישויות המוארות. שזה לוקחים נדרים. אחרי שלוקחים נדרים, למשל של רפי, זה טקס שעושים, עושים אותו פעם בחיים, זה נכון. אבל זה לא נגמר שם, זה רק מתחיל שם. אחר כך כל הרעיון הזה של מקלט ושל תפילה הולך ומתעמק, הולך ומתעמק. כפה שההבנה שלכם, של הדרך, הולכת ומתעמקת. ככה מה שזה מקלט בשבילכם הולך ומתעמק, מה שזה שלושת הילומים בשבילכם הולך ומתעמק, מה שזה מורה בשבילכם הולך ומתעמק. וזה הופך לאקט, הייתי אומרת בלתי פוסק, זה הופך למשהו שהתודעה רגויה בו כל הזמן ואדם עושה את זה כל הזמן. וההתמדה הזאת ועומק הכוונה, זה בדיוק מה שמייצר את הזרעים הקרמיים, למצוא את עצמכם אחר כך בעולם שכולו טוב. וזה איך שתפילה עובדת. וכשמבינים איך היא עובדת, אז היא עובדת.
שאלה.
כן.
אם אני מתפללת ומתחמנת למורה,
כן.
זאת
אומרת
שבעצם אני
משדרת
תחושת חסד, אז מה
יעשה עוד אדם? את משדרת כניעה להערה. זה מה שאני שומע. וככל שאת חווה את זה יותר חזק, ומשדרת את זה יותר חזק, וככל שזה מלווה יותר באהבה לבריאות למען הזולת, ככה המורה בא. והוא לא בא מצד עצמו, הוא בא ממך. פשוט כשהרשומים האלה יפשילו, הרשומים האלה של התחנונים והכוונה והאהבה לזולת, יבוא אליך מישהו שיראה לך את הדרך המהירה לגיר. כשאנחנו אומרים מהירה, זה יכול להיות מהלך חיים.
אבל עכשיו אנחנו רגילים פה על ריקות, ואולי נצליח להתקדם משהו. אני לא יודע למה אני מתקדם. זה שאמרו לי, אני עוד 50 מיליון שנה, אני אגיע לזה.
לא, 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 בחיים האלה. תודה על השאלה. אנחנו רוצים ליצור תשתית מספיק טובה כדי להכין אתכם, שבסופו של דבר כל אחד מכם יוכל לעשות את הדרך שמאפשרת להגיע בחיים האלה. וזאת לא דרך קלה, והיא לא קטנה, והיא בשלב הזה היא דורשת הרבה הרבה לימוד. צריך ללמוד הרבה לפני שהמדיטציה הופכת ליעילה. מה שלא ממש צריך להזניח מדיטציה. כשאתם מבינים במה מדובר, כשמבינים לעומק באיזה בוץ אנחנו נמצאים בסמסרה, ובמה זה כרוך לצאת מסמסרה, אז אין לנו זמן, אנחנו צריכים להספיק הרבה הרבה בזמן קצר. אז אני יודעת, פעמים קשה, יש משפחות וקשה בסופי שבוע, גם אני אמא לילדים ונכדים, ואני יכולה להבין את זה, אבל מה שאני רוצה זה ליצור את התחושה של הדחיפות, כי זה או שאנחנו מספיקים או שמתפספס, ויש לנו משימה גדולה לבצע. שבעה גלגולים אחרי שהריקות. תראו, ריקות, אני עוזבת אתכם, תלכו הביתה.
זאת אומרת שזה כן
ניתן
לעשות
בגבול אחד? אם את בתוך הטנטרה, ואם צברת קרמה מדהימה, ואני מלמדת אתכם איך לעשות את זה, צריך לעשות את זה בגלגול אחד. אבל בואי נמצא קודם ריקוש, כי יש הרבה עבודה עד אז. כולנו נוסעים המון קרמה שמגיעה בכיסלי. כמה?
65 אצבע
צבדה. כמה אצבעות צרדות בחיים שלנו? כפול 65, כפול מיליון גלגולים, כפול מיליון מיליון מיליון. זה כמה יש לנו כמה שליליות. למה נמה שליליות? מה, לא עשינו שום דבר טוב?
גם אם עשינו זה היה מתוך בורות.
מתוך בורות ואנוכיות. אנחנו ספוגים באחיזה בעצמי. אנחנו באים ככה לעולם הזה, אנחנו מורגלים ככה. כמעט שאנחנו לא מסוגלים לעשות מעשה חסד. אפילו שאנחנו כבר באים לנו, אנחנו חושבים מה הוא יחשבים. או איך הוא יתייחס אלינו. אנחנו מאוד ספוגים בבורות. מה אומר החוק הרביעי של קרמה? הוא אומר שקרמה שזרענו, אם נעזוב אותה למחשה, היא חייבת לחזור. אז אנחנו צריכים לתאר.
אז יש ארבעה כוחות שצריכים כולם יחד להצטרף כדי שיקרה טיהור. ואם אפילו אחד חסר, הטיהור לא קורה באופן שלם. עכשיו, המקור המוקדם ללימוד על ארבעת הכוחות, לקוח מסוטרה של הבודה, שנקראת הסוטרה על ארבעת התרגולים. בטיבטית, צ'ושי טמפה דו. צ'ו, באופן כללי זה דבר, אבל כאן המשמעות היא תרגול. שי זה ארבע, טמפה זה לימוד, ודו זה סוטרה. אז זוהי הסוטרה על הלימוד של ארבעת התרגולים.
אני עכשיו אשור לכם ארבעה דברים, זה לא רשימה גדולה, אבל לדעת לעשות את זה שכל הארבעה עובדים בהרמוניה וביחד, זאת אמנות גדולה, זה לוקח זמן ללמוד לעשות את זה שם. אבל זה מתחיל עכשיו. אז אחד, זה כוח הבסיס.
תנגי טופ.
מה זה כוח הבסיס? כוח הבסיס זה הכוח של לקחת מקלט. זה אלו מכם שלוקחים את הנדרים. אתם מאוד מאוד מחזקים את כוח הבסיס. למה הוא נקרא כוח הבסיס? זה כאילו עשיתם עבירה, כאילו שנפלתם. עכשיו צריך לקום. כדי לקום צריך להתעמח את הרצפה ולהתרומם. אז זה מה שמאפשר לנו להתרומם. זה כוח הבסיס. ומה זה אומר? מה זה נקרא לקחת מקלט? לקחת מקלט בדרך הרוחנית, לקחת מקלט בבודה דארו סנגה, לקחת מקלט בחוכמה. זה להבין שאם קרה לי משהו רע, אז המקום היחיד שזה יכול היה לבוא זה מתוך מה שאני עשיתי בעבר, ולכן אני לא אגרר לתגובה שתשמר לי את הסבל. אז זה כוח הבסיס, זה ההבנה של קרמה וריקות, זה הבודיצ'יטה, זה הרצון שלי לצאת מהמקום הסובב כדי שיוכל לעזור לאחרים לצאת. זה ההבנה שמה שאני חווה עכשיו, העולם של סבל, זאת השלכה שלי שנובעת מהתנאיות שאני יצרתי. וההבנה הזאת מגינה לי. ההבנה שזו יצירה שלי עצמי, שאני יצרתי, ושאני יכולה להפוך דרך ההבנה, ושאני יכולה לעשות את זה למען אחרים, הדבר הזה ביחד מאוד מגן לי. וזאת בעצם ההבנה היחידה שלי. הלמה שלנו היה נוהג לצחוק איך אנשים היו הולכים ותונים ביטוח, כאילו שהביטוח יגן לפני התאונות. אני היום נסעתי בכביש וראיתי תאונה נוראית בדרך, ממש נוראית. אני בטוחה שלאנשים שם היה ביטוח. זה לא מה שמגיעים, לעומת זה הדברים האלה מגיעים. זאת ההגנה האמיתית היחידה שיש. אז זה כוח הבסיס. מקלט ובודיצ'יטה. מקלט בחוכמה ובחמלה ובדרך הרוחנית ובשלושת הילומים ובמורים ובכך הלאה ובתובנות וכל זה ובודיצ'יטה, לעשות את כל זה למען אחרים. זה אחד. תזרו אחריי, נמפה, סון ג'ינפה, טוב, נמפה, סון ג'ינפה, טוב. המילה טוב חוזרת, זה כוח. נמפה זה שלם, באופן שלם. סון ג'ינפה זה משהו שהורס, או משהו שמנטרל. אם אתם חושבים על זרעים קרמיים, כמו זרעים שלא הבשילו, אז זה הכוח שמעקר את הזרעים האלה. אתם לא יכולים לסלק אותם, כי אתם זרעתם אותם. אבל אתם יכולים לעקר אותם. אתם יכולים לגרום לכך שלעולם לא יפשיל. וזה התיאור הקרמי. התיאור הקרמי זה לגרום לכך שהזרעים שכבר זרענו לעולם לא יוכלו להפשיל. אז זה הסנג'ין כתוב. מה זה הכוח הזה? זה הכוח של חרטה. כאן הכוונה לחרטה שמלווה בחוכמה. בניגוד למשל סליחה, שזה אקט נורא נפלא, סבא, בסליחה יש מי שסולח ומי שהוא סולח. אז יש תפישה של עצמי, יש היחזות בעצמי. פה אנחנו מדברים על משהו שמלווה בחוכמה. משהו שמבין שאם עכשיו אני סובלת, או אם יש לי זרעים שליליים, הם באו כתוצאה ממה שאני עשיתי בעבר, ואני מתחרטת על מה שאני עשיתי בעבר. והכוח חרטה הוא אולי החשוב שביניהם. חשוב שיהיה חרטה כנה, עמוקה, בלי לברוח ימינה ושמאל, אנחנו מאוד לא אוהבים את זה, אנחנו מאוד לא אוהבים לעמוד ולהסתכל בראי ולהגיד, נהגתי בטיפשות. אז פה יש צורך באומץ לב. צריך לעמוד באומץ לב מול הראי ולראות נהגתי בטיפשות. לא להגיד אני רעה, לא להגיד אני טיפשה. למה לא להגיד הייתי טיפשה? כי אני מדברת על אני. נהגתי בטיפשות, נהגתי מתוך בורות, לא הבנתי מה שאני עושה. החרטה
היא מעשה שעשיתי עכשיו, או כשמישהו
פוגע בי, אבל מבינה שזה... גם זה וגם זה. אם את עושה מעשה ולאחר הזמן תפס, אוי מה עשיתי, בוודאי נפלא להתחרט על זה. כמה שיותר מהר יותר טוב, כי כמה... כל 24 שעות מכפילה את עצמו. אם אתמול שיקרתי למישהו, או אתמול צרחתי על מישהו, וכל היום התהלכתי עם כמה אני צודקת וכמה הוא היה אידיוט וכמה הוא מגיע לו. ואחרי 24 שעות אני אוש, צרחת עכשיו הוא יחזור אליי. 24 שעות אז זה כבר כפור.
מה
אם אתה לא יודע שאתה עשית? אני לא זוכרת שפגעתי בחיים. איך אני יודעת שעשיתי את זה? כי זה העולם שלי. אני חיה בעולם שיש לו מלחמות. סימן שיש לי כמה פעמים. זה מה שהמראה מחזירה לי. אז יש לי מה לסתר מזה. החרטה פה היא צריכה להיות כנה, חזקה, יש פה אספקט חזק של וידוי, לא לשמור את זה סגור, חבוי. מאוד טוב ללכת ולהתוודות בפני מישהו, מאוד טוב. במיוחד בפני מורה או בפני למה, מישהו שאתם מכירים ומעריכים, וסומכים עליהם כמובן. רמה מוסרית גבוהה. למה זה חשוב? כי תהיו במבוכה לבוא עוד פעם עם אותו סיפור אל אותו אדם. יש סיכוי שפחות תחזרו על זה. מבוכה לחזור עם אותו עבירה אל אותו אדם, תהיה יותר גדולה. גם התואר של האובייקט מאוד מסחרר. זה תמיד תוקרנו. מה ההבדל בין זה ובין אשמה? אנחנו נורא בכל זאת מתבלבלים ונופלים לרגשי אשמה. רגשי אשמה אומר מה? אני עשיתי, אני אשמה. מחזק אגו, מחזק אני. רגשי אשמה, א', הם מחזקים את השקר. ב' זה רגש מאוד צורב וקובע שהוא לא עושה משהו דבר טוב, הוא רק מייסר, וזה נזק. לעומת זה חרטה יש לה אופי אחר לגמרי. היא לא מרגישה נעים, אבל אין בה את הצריבה הזאת, זה מלווה בחוכמה, זה צער מלווה בחוכמה. זה צער על מה שעשיתי, מלווה בחוכמה, אז שונה לגמרי מאשמה. יש דוגמה מאוד מפורסמת בספרות הבודיסטית שמדברת על איך זה חרטה כמעט. יש סיפור על שלושה חבר'ה שבאים לבר, והראשון שותה כוסית ונופל צונח מת. באמת היה רעל שם. השני שותה כוסית, נופל צונח מת. השלישי יושב שם מסתכל, הוא באמצע שתיית הכוס, ואיכשהו שטח חצי מהכוס, שניהם נפלו. ועכשיו הוא מבין שיש רעל בכוס. הוא עכשיו תופס את מלוא חומרת המעשה שלו. הוא מבין, תוך כדי שהוא שותה, שהוא שתה מכוס התרעלה. ועכשיו מצבו חמור. וואו, מה שאני עשיתי פה. הרגש הנורא הזה, שמה שאני עשיתי פה, מה הולך לקרות לי עכשיו. כזאת צריכה להיות החרטה, היא צריכה להיות מאוד עמוקה, לא לברוח ממנה. כשאני שונאת מישהו ואני מבינה שקרמה מתגברת, ושהיא חייבת לחזור אליי ואני לא תהיה. כשאני מבינה שכתוצאה מזה ששנאתי מישהו יכולה לבוא מלחמה לחיים שלי. כי קרמה מתגברת, מתעצמת. אותה אנרגיה שגורמת לי לדחות או לשנוא מישהו, כשהיא חוזרת אליי, היא מביאה מזה שמישהו בא ויורה בילד שלי. זו אותה אנרגיה בדיוק, רק מוגברת. זו אותה קרמה. אם אני חווה משהו קשה בחיים שלי, אני יצרתי את זה. אם אני חווה שנלקח ממני משהו יקר, אז אני יצרתי את זה. כשאתם מבינים איך הריקוד והקרמה ביחד יוצרים את העולם שלכם, זה בדיוק מה שמנטרל את הזרעים. שלוש. תזרו אחריי. ניפה? לנדוקפה? טוב. ניפה? לנדוקפה? טוב. זה הכוח המרסן. כוח הריסון. מה זה כוח הריסון? זה ההחלטה להחזיק את העשייה, את המעשה. עכשיו, פה חשוב לעשות זה בתבונה. אז אם למשל צרחתי, עכשיו אני א' לוקחת מקלט. קלט ובואי צ'יפה. אני מזכרת בחוכמה, אני אומרת, קרמה, ריקוד, אוי. א', ב', אני מבינה שמה שעשיתי עכשיו יגרום לי צרות צרות בעתיד, ואני מתחרטת ואני אומרת, נהגתי בטיפשות ומתוך בורות, ובגלל שהרגלים השתלטו עליו. ואני מאוד מתחרטת במה שעשיתי, כי אני מבינה שהתוצאות לא יהיו טובות. זה ב', ג', עכשיו אני מחליטה להפסיק את ההתנהגות הזאת. אני יותר לא עושה את זה. עכשיו, אני יותר לא עושה את זה, זה מסוכן כשמדובר בהרגל מאוד עמוק. אם ההרגל שלי הוא מאוד עמוק, כמו אם אני רגילה להתרתח כל 5 דקות, ועכשיו אני משבט שלעולם לא התרתח, הסיפור הוא שבמשך ה5 דקות הבאות אני אפר את ההבטחה. אז מה? אז אנחנו עושים פרק זמן. אז אם אני רגילה כל 5 דקות להתרגז, אז אולי אני אחליט עכשיו 10 דקות אני רואה.
זה עושה תירון
באמת? כן, בדיוק כזה. אם אני מתרתחת פעם ביום, עכשיו אני 3 ימים לא יותר בוס. או שאני אשמור על זה או לא, אבל יש לי החלטה לרסן. ובגלל שהחלטתי לרסן, אז אני אאבק בנטיות שלי לעשות את הדבר הזה. ההרגל יבוא להשתלט עליי, אבל בגלל שאני אמרתי שאני לא אכעס 10 דקות, אז אני עכשיו אחשוב שיניים, אסדור את הפה ואנשום אוויר ואלך לשתות תה, ולא אכעתי. המלחמה הזאת בהרגל היא קרמה מדהימה, נורא חזקה, היא זאת שמייצר את הגן עדן.
אני חושב להיות כאן מדויק, משהו שאני יכול לעמוד בו, אחרת אני יוצר אינטרנט שהוא שלילי, זאת אומרת, אני יוצר אינטרנט של הפכה שאני לוקח, ואני לא עומד, ועדיין לא כוונה שלי טובה.
נכון. מאוד חשוב שזה יהיה משהו שתוכלו לעמוד בו, אבל משהו שהוא יעבור לכם אתגר, שיאתגר אתכם, שימשוך אתכם קדימה. הכוח הרביעי, נהיה פה?
נהיה פה.
קונטו?
קונטו.
ג'ימפה?
ג'ימפה.
טוב. נהיה פה?
נהיה פה.
קונטו?
קונטו.
ג'ימפה?
ג'ימפה.
טוב. זה הכוח של הכפרה. כפרה או תיקון, כוח התיקון, הכוח המתקן או כוח המחפר. זה האנטידוט. אז אחרי שעשינו כוח הבסיס, נזכרנו בחוכמה בודיצ'יטה, יצרנו חרטה עמוקה, עשינו החלטה לרסן את עצמנו, עכשיו אנחנו גם עושים משהו לתקן. והתיקון, אופיו צריך להיות דומה לעבירה. למשל, אם יש לנו בעיית בריאות, יש לנו מחלה קשה, זה מוכרח לבוא מאיפה? מזה שפגעתי באחרים. מה יהיה התיקון?
לשמור.
במיוחד להקפיד על לשמור על רכוש של אחרים. וכולי וכדומה. אז זה עשייה שהיא באופן ישיר הופכת את הסיבות של מה שנגרם לי. ויש דרכים נוספות לעשות, אנחנו נעשה טקס אש מאוד יפה, שכל אחד יכול לעשות אותו בבית לבד, ואנשים שעושים את זה מדווחים על תוצאות מדהימות. זה טקס מאוד יפה.
אז עכשיו, מהו התיאור העוצמתי ביותר? אז כמו שהסברנו, יש מגוון רחב של פעולות מתקנות שאפשר לעשות בהתאם למעשה שנעשה. אבל מבין כל הפעולות המתקנות, מסתבר שהעוצמתית ביותר זו מדיטציה על ריקות והלימוד על ריקות. ומכיוון שהנושא של סוטרת להב היהלום הוא ריקות, אז מבין ארבעת כוחות הטיהור, אפשר לומר שהסוטרה הזאת הכי קשורה לכוח הרביעי, שהוא הכוח המתקן או כוח הכפרה. עכשיו, בתוך הסוטרה עצמה, בסוטרת להב היהלום, נאמר שכל אדם אשר קורא או לומד סוטרה זו יסבול סבל רב. למה זה? הסיבה לזה היא שהמדיטציה והלימוד על ריקות הם האנטידוט העוצמתי ביותר שאדם יכול לתרגל בתור כוח מתקן, לחפר על מעשים שליליים שעשה בעבר. למעשה הלימוד על ריקות נחשב למעשה מאוד טוב, ובתור שכזה הוא מזרז את ההפשלה של זרעים קרמיים שאדם נושא עמו. אילו עזבנו את הזרעים האלה לנפשם, הם היו עלולים לקחת אדם ללידה סובלת באחד מהעולמות הסובלים, כמו עולם הגיהנום, עולם הרוחות, התאבות או עולם בעלי החיים. אבל כאשר הזרעים מפשילים כעת בחיים האנושיים שיש לנו, ההפשלה הזו תהיה הרבה פחות עוצמתית ממה שהייתה עלולה להיות ללא הטיהור. וישנה סוטרה אחרת של הבודה שנקראת הסוטרה של מלך הריכוז, ושם נותנים דוגמה של זרע קרמי שהיה עלול לקחת אדם לסבל רב וממושך בגיהנום וכחלה, עקב הלימוד על ריקות, הוא מבשיל במקום זה בצורת כאב ראש, ובזה נגמר העניין. ככה שהלימוד הזה שניתן בקורס הזה, בסוטרה הזאת, אם אתם עושים אותו ברצינות, אם אתם מתרגלים אותו ברצינות, הוא נושא עם ברכה עצומה לאין שיעור, גם בחיים האלו עכשיו וגם בעתיד.
אשר משנה אלו בנו, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משנה אלו.